רגע, מה אמרנו? שכל כל הפרשנים ככה הם הולכים על איזשהו קו שחורז את ההבנה של בעצם מה זה תורה. שהקדוש ברוך הוא, עכשיו אני לא אפשר להתאפק. תצא, תכתוב לי ואחר כך תספר לי, טוב? איך שאתה רוצה, תצא לציורים ואחר כך. המפרשים הם ממש, הם הולכים, הם מסבירים לנו את הדרך, גם זה מדרש, אבל זה כדי שנבין, כל הפרשנים בעצם, שוב אני אומרת, גם בימי המדרשים וגם אחרונים, הם עסוקים במתח הזה, בין התורה, האם זה משהו שהוא כפייה, או משהו שהוא באמת בחירה של עם ישראל, של עם ישראל להיות שייכים לדבר הזה. ומה שאתם אומרות זה מאוד נכון, אבל אפשר להבין את זה גם דרך, יש את המדרש הזה, נכון, שמשה רבנו עולה להר סיני, והוא בעצם עולה, זה מדהים לקרוא, באמת זה פשוט מדהים לקרוא את רש"י, תקראו. כתוב שהקדוש ברוך הוא מקפל את השמיים, אני לא מבינה מה זה אומר, אבל ככה ממש, הקדוש ברוך הוא מקפל את הרקיע, וככה הוא מוריד את כיסא הכבוד, עד, ויושב על הר סיני, זה וירד השם בענן. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ממש ניגש לעם ישראל, ותראו כמה בפסוקים, נכון, במאמרים של הכוזרי, אני לא יודעת לאן הגעתם, אם הגעתם, מה למדתם בכוזרי, אני צוחקת. דווקא נראה לי זה שיעור שיחסית יש אותו. אבל נכון, אחת מההוכחות שרבי יהודה הלוי מביא לנכונות של התורה, זה מה? במעמד הר סיני, ופה זה כתוב, בפשט הכתובים, שמשה רבנו אומר את זה לעם ישראל, אתם ניצבים עכשיו ושומעים את הדברים האלה, באוזן שלכם, לא אבא שלכם סיפר לכם, לא סבא שלכם סיפר לכם, לא קראתם את זה, אחר כך אני אעשה את זה, לא קראתם את זה באיזה ספר, לא למדתם על זה בבית המדרש, אתם בעצמכם, זה ששישי, נתבי, פעם הבאה אני לא אצפה להגיד, אתה יכול ללכת לעשות תמילה. בסדר, אז תצייר, או לא יכול ללכת. או שתשחק פה בכדור ובאיתם, טוב?
איפה יש כתוב?
ילדת אותי. אתם בעצמכם נמצאים וחווים את הדבר הזה. ועם ישראל רואים את משה רבנו עולה, והמדרש אומר שהמלאכים בא משה, והם רואים שהקדוש ברוך הוא מביא לו את התורה. ומה התגובה שלהם כשהם רואים את הדבר הזה? מה הם אומרים? לא מכירות את המדרש הזה? זה משפט מאוד מוכר. מה לילוד אישה בנותינו? מה הם אומרים לו? חמדה טובה יש לך לריבונו של עולם בבית גנזיך. יש, התורה היא בעצם שפה אחרת שקיימת בעולם הזה. העולם הוא עולם של חומר, העולם הוא עולם של חוקים, הוא עולם של סדרים חברתיים, הוא עולם של פוליטיקה, הוא עולם של כלכלה, הוא עולם של צבא, הוא עולם של חוקים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אחרים לגמרי מהמהות הרוחנית הזאת שניתנת לעולם במתן תורה. הרבה חזק כותבים על המילה הראשונה של הדיבר הראשון. מה המילה הראשונה? אנוכי. תחשבו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. איזה ציווי יש פה? כל שאר הדיברות מהם? מה לעשות? לא תרצה, כבד את. הם ממש מנוסחים בלשון של ציווי. חוץ מהדיבר הראשון, שהדיבר הראשון הוא מה? הוא מין? אמירה, כן, זאת איזו הכרזה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אין פה שום מצווה. בטח שיש פה מצווה. אחר כך הרמב״ם, שהוא מונה את המצוות, הוא מונה את האנוכי הזה בתור המצווה הראשונה בתורה. הוא אומר, זאת המצווה הכי בסיסית, לא בסדר, אלא במעלה. ההכרה שריבונו של עולם הוא בורא העולם. הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. הוא נותן התורה. חז"ל דורשים את המילה אנוכי, יש כראשי תיבות. מכירות את זה? אנה זה בארמית, אוקיי? אנה נפשי כתבית יהבית. אני, בתרגום חופשי, אני את נפשי כתבתי והבאתי. זאת אומרת, במעמד הר סיני אנחנו יודעים שישראל, בהתחלה משה אמר להם, אני אגיד לכם את הדיברות. ומשה רבנו חוזר לריבונו של עולם
מארץ.
ואומר לו, לא, עם ישראל רוצים לשמוע אותך. הם רוצים לשמוע את ריבונו של עולם. וכשהקדוש ברוך הוא מתחיל להגיד להם את עשרת הדיברות, מה קורה להם? פרחה נשמתם, לא רק נבלים, הם מתים. אוקיי? השם עושה להם החייה. מחזיר להם לכל אחד את הנשמה שלו, כדי שהם יוכלו להיות במעמד הר סיני. יש פה, למה הם מתעלפים? כי יש פה מפגש עם אנוכי נפשי כתבי יעבי. החמדה הגנוזה הזאת שנמצאת בעולמות העליונים, באמת אני לא יודעת מה זה אומר, סליחה, אני מדקלמת לכם פה את המדרשים, אני לא מבינה לגמרי מה זה אומר, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים להבין את הרוח של הדברים, את המנגינה שלהם, את ההבנה כמה המושג הזה, תורה מן השמיים, זה לא כדי להרחיק אותנו מן התורה, אלא כדי שנבין שבאמת עם ישראל, והביטוי הזה, עם סגולה, הוא מופיע כאן בפסוקים. אה, תראה מה יפה לך, דודי. תודה. אתה רוצה? לצבוע? תראה לך תמונה. אה? עוד יד. לא, אל תמחק. טוב, עכשיו הוא ימחק את זה אחר כך. נכון? המפגש שלנו בעצם עם התורה, זה המפגש עם התוכן הפנימי הכי עליון, שלא קיים במציאות הנראית שלנו, שקיים בדבר הזה שנקרא בריאה, שקיים בדבר הזה שנקרא העולם, העולמות, אני לא יודעת איך נקרא לזה, אבל יש פה איזשהו גילוי, ולכן מתן תורה זה רגע שכתוב, נכון, עוף לא צייץ, ציפור לא, עוף לא פרח, ציפור לא צייצה. יש מציאות שכל העולם כולו נעצר ושומע את המתן תורה, הוא לא שומע את מתן תורה, הוא מבין שקורה פה, העולם נחלק לשתיים. 2000 שנות תור, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח, ככה המדרש כותב. זה ההיסטוריה של העולם, זה החלוקה הכרונולוגית של הזמנים בעולם. 2000 שנות תור, 2000 שנות תורה, כשהתורה מגיעה לעולם קורה פה משהו אחר. ועם ישראל במעמד הר סיני, הם חווים את הדבר הזה. כתוב שכל הנשמות, כל לא יודעת להגיד גלגולים, אני אפשר להגיד שזה לא מבינה, בזה אני בכלל לא מבינה, אפילו לא יודעת להגיד את זה. אבל כל הגרעינים של הנשמות של עם ישראל מופיעות במתן תורה. כולנו היינו שם. כולנו נחצבה בנו, אנוכי נפשי כתבית יעבי, כולנו נחשפנו לתוכן הפנימי הזה שמחיה את המציאות, ועכשיו יש לנו הזדמנות להוריד אותו לפה. הילדים שלי כל הזמן מתפעלים מזה, שבנכון ככה יש מדרש, שבבטן של האימא יש מלאך שמלמד את התינוק תורה, ומאוד הם מתרגשים מזה. אבל זה שוב, זו אותה נקודה, שהתורה היא שייכת לנו. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, מצד אחד יש את יום השישי, העולם הזה, כשהוא נברא, עוד לפני זה אפילו, עוד לפני יום השישי, כתוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא אלמה. התכלית של בריאת העולם היא יום השישי, היא מתן תורה, היא הקבלה של עם שיכול לחיות חיים של תורה, וזה כתוב פה, מי שהספיקה לקרוא את הפרשה, נכון? הציטוט, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מפה, והייתם לי סגולה מכל העמים, זה פה, זה כתוב כאן בפרשה שלנו. זה המשימה של עם ישראל. אבל מצד שני, יש פה בחירה שהיא לא באמת בחירה. בגלל זה פורים זה כל כך משמעותי, אבל נגיע לזה עוד קצת. ניתן לשבט להיגמר. נכון, האדור קיבלו בימי החשברוש. יש פה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא אומר, העולם הזה לא יכול להתקיים בלי תורה. אין מציאות כזאת שיום השישי לא יגיע לכאן. אין מציאות כזאת שהעולם יכול לדלג על מתן תורה. תרצו, יהיה מתן תורה. לא תרצו, העולם הזה יחרב. העולם הזה יחרב אם לא תקבלו את התורה. העולם לא יכול להחזיק מעמד בלי להגיע לתכלית שלו. התיקון של עם ישראל זה בטח שהם אומרים נעשה ונשמע. אנחנו רוצים את התורה, אבל זה עדיין ממקום גולמי, ממקום שהוא שקפה עליהם הר כגיגית. אחרי לא יודעת כמה שנים עוברות עם מתן תורה עד פורים, אני רואה בזה. אבל נכון, אבל אחרי שנים, כשעם ישראל כל שלב בהיסטוריה של עם ישראל, היא מחדלת את הנקודה של הבחירה, היא מחדלת את הנקודה של הדור קיבלוע, ובטח ובטח בדורות שלנו, שאנחנו עוד יותר בתוך המקום הזה, של לקבל את התורה מרצון, לברר אותה מרצון, לבחור בה, שכל עם ישראל יבחרו בה. זאת נקודה מאוד 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 משמעותית. אבל זה ככה משהו שמתן תורה זה באמת המעמד המכונן של מי אנחנו עם ישראל. נולדנו, יצאנו ממצרים, אנחנו עכשיו כעם, עברנו כבר התמודדויות לא פשוטות בקריאת ים סוף, ברפידים, מלחמת עמלק, התלונות על המים ועל האוכל שהיו לנו בפרשה הקודמת, אבל עכשיו אנחנו עומדים ויחד נגד ההר כעם אחד, כאיש אחד, בלב אחד, ומוכנים לקבל את הדיבור האלוקי, את הצהרת המשימה שלנו מי זה עם ישראל. בואו נדבר טיפה קצת על יתרו, טוב? אני לא קיבלתי תשובה לשאלה הזאתי עדיין. למה הפרשה כזאת עצומה נקראת על שם גר, שהוא עוד לא היה גר אפילו, הוא היה עדיין גוי, כשמתחילים את הפרשה. אם למי שיש רעיון אני אשמח. אין, טוב. אבל מה מציע יתרו למשה? קודם כל, מי זה יתרו אמרנו, החותן ש... מה?
קראתי במסיבה רב,
זה הלצת יתרו. סבבה. עוד מעט עכשיו נדבר על זה.
הוא מציע, אולי את התורה.
לא, מה הוא מציע?
אולי אני מציע את ההצעה הזאת של הלצת יתרו, אולי את התורה.
לא, זה באמת כרונולוגית, זה קורה אחרי מתן תורה.
הרי שוב.
יש. תקראי ברש"י. אין, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. כיפה זה המאמר התמידי אצלנו. לא תגיד לי, אבל בלי סממנים. תקראי ברש"י, יש כל הפרשות של הקמת המשכן, שזה אומר מעכשיו ועד שנסיים את ספר שמות.
אני לא חושבת שיש הבדל, כאילו בין זה אם ובין זה בלי. מה הבן אדם זה יצא שבסוף הוא
בדיחת
התורה.
כן, אז בדיוק רציתי שעכשיו נדבר על ההצעה שלו, אבל באמת, מה? אתה טוב לא טוב? אוי, לא נורא, עושה ככה. אוי, נרתינה. יש לי רעיון, בוא תשים את זה על הדקים שלי. נכון, עכשיו נדבר שנייה על הצעת יתרו. אבל באמת אני רק אגיד את זה הרי, אנחנו נחזור על זה הרבה פעמים, שבאמת מעכשיו, מי שנגמר קריאת ים סוף, ועד סוף פרשת שמות, יש פה לא בלבול. התורה לא כותבת את הסדר של המאורעות כפי שהוא הראה במציאות. בסדר? כל פעם אנחנו נעמוד על זה. אבל רש"י כבר אומר שזה אחד מהכללים שהתורה נדרשת בהם, שאין מוקדם או מאוחר בתורה. התורה היא לא ספר היסטוריה, היא כותבת את הדברים לפי הרעיון הרוחני שלהם, ולא לפי הסדר שהם התנהלו במציאות, והוא יאיר את זה, כאילו רש"י כותב את זה, שהדברים הם לא מתנהלים כסדרם, הוא ממש כותב שהיתרו בא במוצאי יום כיפור, כשמשה יורד אחרי הלוחות השמיים. מי שרוצה יכולה להסתכל. תודה. תודה רבה על הציירות החמודות. תמשיך, יאללה, טרקטור הוא לא בברון. כאילו, תצבע אותו עוד ברון. הוא יכול להיות ברון, אבל עוד. מהגלגלים, גם חובי. טרקטור של בילי. יופי, תמשיך, פה חתולה. מה רציתי להגיד? מה הצעת יתרו בעצם? מה יתרו נותן? איזה הצעת? אולי נתחיל שנייה לפני זה. מי זה יתרו? חותן משה, נכון. אבל למה התורה עושה לו כזה כבוד? רק כי החותן של משה? אה?
הוא היה משה.
הוא היה כהן מדיין, ועוד יותר מזה, המדרש אומר, זכות זכות כשמשה רבנו היה קטן, והוא יושב על הברכיים של פרעה ודורק על הכתר, ויש איזה יועץ אחד שאומר, תביאו לו צלחת של גחלים לוחשות, ונראה אם הוא מתלהב מהכתר כי הוא רוצה את המלוכה, או הוא מתלהב מזה שיש משהו זוהר ואפשר לקחת אותו, אז אומרים שהיועץ הזה זה יתרו, בסדר? יתרו כתוב עליו שלא הניח עבודה זרה בעולם שהוא לא התנסה בה. הייתה לו שאיפה רוחנית, הוא היה אדם מאוד מאוד חכם, אדם מאוד מכובד, והייתה לו שאיפה רוחנית מאוד מאוד גבורה. הוא חיפש את האמת של העולם הזה, והוא עובר על פני עבודה זרה ועוד עבודה זרה ועוד עניין רוחני ועוד עניין רוחני ומחפש מה התכלית של העולם. וכתוב וישמע יתרו, שואלים מפרשים, מה השמועה שמע? מה הוא שמע? הוא שומע על מה? על קריאת ים סוף. ומה עוד הוא שמע? על מלחמת עמלק. הוא מכיר את עמלק, הוא יודע שעמלק זה הרוע בהתגלמותו בעולם. והוא אומר, אם יש עם שעמלק כל כך משקיע בלהילחם בו, יש שם משהו. אני הולך לברר מי זה העם הזה, מה יש שם, נכון, אבל בואי נזכור שמשה הולך ועוברות, עוברת תקופה, כאילו זה יותר משנה כבר, נכון? זה עוברת תקופה שהם לא נפגשים. כתוב שכשיתרו בא לך, כשמשה חוזר עכשיו למצרים, נכון, עם הסיפור הזה שהברית מילה במלון וזה, ואז אהרון פוגש את משה, והוא אומר לו, בשביל מה הבאת את ציפורה בשני הבנים שלך? אנחנו רבים פה על כל ילד יהודי שלא ימות ושיעבוד. אתה מכניס לפה עוד שלושה אנשים, תשלח אותם בחזרה לאבא שלהם, כשיגמר, נקרא לנו. אז באמת כל התקופה של מכות מצרים וכל התקופה של הגאולה, הם לא היו שם, ציפורה וגרשון ואליעזר, הם היו אצל יתרו, ועכשיו יתרו כאילו מחזיר אותם למשה. ובא יתרו ואומר, נותן עצה. אז באמת, הדס אומר אותנו, זאת עצה טכנית, איך לנהל, הוא רואה את משה יושב ודן את ישראל מן הבוקר עד ערב. עכשיו בואו, משה לא היה יכול לחשוב על זה קודם. כאילו, זאת לא עצה כזאת נדירה. נכון? מה אתם אומרות? מה, משה לא הרגיש שעומדים בתור עשרות, מאות אנשים מחכים לדבר איתו, לא הספיקו היום, מחכים עד אמצע הלילה, הוא לא רואה את העומס, הוא לא מרגיש בעצמו כי נבול טיבול.
מה?
כן.
מה?
בחדר
כמה תרים
יום? במלכה. מה אתם אומרות? איך משה לא חושב על זה? הוא המנהיג שלהם. הוא גדל בבית מלוכה. הוא יודע איך העניינים מתנהלים. אני רואה את היום רדומות היום באופן נוראי. כל
הכבוד.
לא. עכשיו, בפעם הקודמת בנות ביקשו ללכת עוד פעם. מנחם לבני התקשר ביום חמישי, אמרנו, יאללה. אז תליה אומרת שהוא לא שם לב בגלל יום הזה, ואני חושבת ש... זאת שאלה יפה, הרב אבינר ממש מרחיב על זה, שאולי הוא לא רצה לקחת מחוקות הגויים, אז אם נשאר לנו זמן להתייחס לזה קצת. אבל אני חושבת שהסיבה היותר עמוקה זה שמשה יודע, תראו, עוד מעט נגיע לפרשת כי תישא, ושם אנחנו נראה, כתוב שאחרי חטא העגל, משה עולה לקראת הצור, וממש הוא רואה את אחורי השם, וכשהוא יורד משם, הוא פורן אור פניו. זה משהו בלתי נתפס בשבילנו. הלוואי שנזכה בקרוב, בעזרת השם, השיבה שופטנו כבראשונה, לזכות לראות מנהיגים כאלה לעם ישראל. אבל לבוא, לשאול את משה רבנו שאלה בהלכה, או לבקש ממנו פירוש על איזה פסוק שלא מבינים, או לבקש ממנו שיעזור לנו להחיות את החיים שלנו בדרך התורה, זה לא רק, זה לא לבוא אליי, בסדר? או לבוא, אפילו לא לבוא לרב אליהו, אפילו לא לבוא לדוד המלך, זה לבוא ולהיפגש עם מי שעלה להר סיני וקיבל תורה מריבונו של עולם. ומשה יודע את זה, שהמפגש איתו, זה לא מהגאווה שלו, אנחנו יודעים שהאיש משה ענב מאוד, זה בכלל שהוא אמר, זה לא הייתה סמכות ריכוזית, בסדר? שהוא אומר רק דרכי עם ישראל מה תורה. אבל הוא יודע שכשיהודי נפגש איתו, הוא בעצם נפגש עם הדיבור האלוקי באספקלריה המהירה, ככה כותבים על זה חז"ל. הוא ממש נפגש עם הדיבור האלוקי דרך משה רבנו. ועל זה הוא קודם כל לא רוצה לוותר. הוא יודע שנבול תיבול, הוא יודע שטכנית זה משהו שהוא בלתי אפשרי לעמוד בו. אבל הוא דוחה את הקץ, כי הוא אומר, עם ישראל הוא עכשיו כל כך בחיתולים שלו. הוא כל כך רק עכשיו יצא מעבדות לחירות. הוא עדיין בנפש שלו עוד לא לגמרי מזדהה עם המשמעות של מה זה להיות עם ישראל. הם עברו את המעמד המכונן הזה של הר סיני. אבל עכשיו צריך להפוך את זה לפסים המעשיים של החיים. לפרט קטן ועוד פרט קטן ועוד פרט קטן. ואני רוצה שיהיה להם את החיבור הכי הכי עמוק אל הקודש, כדי שהם יוכלו להתאם מזה כל הזמן. כשיתרו בא ומציע השנייה, כשיתרו בא ומציע את העצה שלו, בסוף משה מקבל אותה. כי הוא יודע שטכנית זה מרחיק בסוף אנשים לקבל את התשובה. אבל הוא לא מוכן כל כך מהר לוותר על המפגש של עם ישראל עם הקודש. כי הוא יודע איזה ערך יהיה לזה. מה שרוני את אומרת על חוקות הגויים, זאת באמת, מי שרוצה אחר להסתכל בתל חרמון, הוא ממש מרחיב על זה. אבל באמת יש, אפשר לחלק את כל תחומי, מה? עוד חמש, עוד דקה גומרים. זה דבר. יש אפשר לחלק את כל התחומים האלה של ה... וואי, אני מסתכלת על השעון שלהם, אני מסתכלת על שלי, בשלי עוד לא חמישה לי. אנחנו חמש דקות, אז כזה מספיק. נכון, משה, אפשר לחלק את כל התחומים של הידע האנושי כאילו לשלושה תחומים. יש תחומים שהם נוגעים לכלים של החיים, לגמרי. ובזה הרב אבינר אומר, מה זה הרב אבינר? הרב אבינר בעקבות חזל, בסדר? הוא לא מציא את זה בעצמו, רגע, אני מתקיים שאני לא מבלבל. נכון? אחד, זה מחשבות כלליות, שאין להם נגיעה של השקפה. הם ממש כלים טכניים. החיסון הזה של פייזר, בסדר? אין לזה שום אג'נדה, שום השקפה, שום פילוסופיה, שום עיקרון רוחני שעומד מאחורי זה. וזה מה שחזל אומרים לנו בחנוכה, סתם, לא בחנוכה, על חוכמה בגויים תאמין, אין בזה הבחנה, או לא צריך בשביל זה להיות תלמיד חכם כדי להגיד אפשר להשתמש בזה או לא להשתמש בזה. אז זה הקצה אחד. הקצה השני זה דברים הפוך, שהם הכי הכי נוגעים להשקפת עולם, למשנת החיים שלנו, למושגים רוחניים. זה לא רק במושגים רוחניים, זה בתחומים של חינוך, זה בתחומים של הנפש, זה בתחומים שהם לא רק לשבת וללמוד תורה, אבל יש הרבה שדות שהם משיקים לזה, והם נובעים מתוך התפיסות הרוחניות שלנו. ובזה הדלת צריכה להיות, מה זה סגורה? חסומה. אנחנו לא רוצים לקבל מזה בכלל. אנחנו רוצים שהתפיסות הרוחניות של התורה הם אלה שינחו אותנו, והם אלה שיבנו את האני מאמין שלנו, בעוד רבדים בחיים, כמו מין אבן כזאת שזורקים אותה למים והיא מתפשטת. ויש תחום אפור, שהוא תחום ביניים. אני יכולה להביא דוגמה, נגיד, מהתחום של בריאות הנפש, שזה קצת בזה יש לי נגיעה, אבל אפשר לחשוב, רגע, אצבע יקרה, תכף. נכון? כשאדם, כשלדוגמה פסיכולוג, הוא משתמש בכל מיני כלים טיפוליים, זה אפשר להגיד שזה כלים, זה דברים טכניים, בסדר? פרוטוקולים שלפיהם מתנהגים ואיתם עוזרים לאנשים. רגע, אז זה רק כלי, או יש בזה תוכן? התחום הזה שזה, לדוגמה, כל הסוגיות, דיברנו על זה במאמר הדור, נכון? כל מיני סוגיות כלכליות, של מה אנחנו רוצים להיות מדינת רווחה, או אנחנו רוצים להיות מדינה קפיטליסטית. יש בזה, בסוף, שנייה, דוד, עוד דבר. יש בזה, בסוף, שאלות כלכליות, טכניות, המדד יעלה ב-2.5%, לא בינקו בזה, או ירד ב-2.5%. אבל מה שעומד בבסיס של זה, זה השקפת עולם ברפואה. מתי נקבע רגע המוות? זאת שאלה רפואית, אבל יש לה הרבה השלכות אמוניות, רוחניות. את הדברים האלה אנחנו נותנים לאנשי, לתלמידי חכמים לפסוק בהם. לא אני פוסקת בשאלות האלה, אלא תלמידי חכמים פוסקים בהם. והבירור הזה שרוני אמרה, הצעת יתרו, היא הצעה שמשה רבנו מקבל או דוחה, כי הוא באמת מסתכל על ההצעה הזאת ואומר, בסוף יש פה הצעה, שהיא לא רק טכנית, היא לא רק מנהלתית, למי תבואו, אלא היא עמוקה. מה יהיה המפגש שלכם עם הקודש?